מה שלומכן אהובות? היום אין לי כוח כי אני בבהיר, וזה לוקח לי, זה כמו שמשון הגיבור שגזרו לו את הטלטלאז', כי כשיש לי שחור אז אני מרגישה עוצמה, ובבהיר אני מרגישה כזאת אשכנזיה. כן, אבל העוצמות והזה הכל גבדלה. על החצי, אני ראיתי אותך היום בכנסת. אני לא הגעתי, אבל היה נראה נורא נחמד מהסרטונים. אמרתי, זאת שלי, זאת, אני מזהה אותה.
אני הצגתי אותך.
נכון, נכון. יא, אני יודעת, שרונה טובה, אני יודעת. מה שלומכן, בנות? אני רוצה לשמוע. איך אתן מרגישות? מה אתן מרגישות?
בבהיר מעולה.
בבהיר, כן.
כן. תבכו על זה שאין כרטיסים.
אל תבכו על זה שאין כרטיסים. איפה המצלמה הזו? כי בג' באלול אנחנו טסות לאומן ולא נשארו הרבה מקומות. נכון?
את עובדת על
הלובביצ'ר? על הלובביצ'ר בוודאי. אנחנו ניסע גם לניו יורק. כן, וניסע בהחלט, בעזרת השם. רבי נחמן, ג' באלול. עכשיו, מה? מה עשיתי טעות?
עכשיו אנחנו מקבל מיליון טלפונים.
על לובביץ', מה אכפת לך? הרבי הזמין אותנו. ולא, אז ג' באלול לאומן, לברסלב, זה קודם כל. עכשיו, באשר לכרטיסים לשיעור לפני תשעה באב, כשאנחנו הולכים לכותל ולכל ירושלים של פעם, לא נשאר ולו כרטיס אחד. לא נשאר לך כרטיס לגאולה, בגאולה הבאה. אני רוצה... אני רוצה שנתחיל עם שיר בתיאבון מאמי שלי. אל תתביישי, לבריאות שיהיה לך. אני מריומה. אז אני אתחיל עם שיר של מאיה טבת דיין, שאני נורא נורא אוהבת, יש לה איזה ולס עדין מאוד עם היהדות, בטח מאז השבעה באוקטובר. איריס אומרת שיותר גרוע מזה לא יכול להיות. השנאה מבחוץ, מבפנים, פחד המוות, אפילו העוזרת שלה אומרת, נמוך מזה לא היינו. ומה עם השואה? אני שואלת, כן, אני מסכימה, זה באמת היה נמוך מאוד. אבל הנה, הנה נחת, שוב אנחנו בתחתית התהום. אולי ככה נראית הגאולה? אני מציעה. שמעתי איזה מישהי בפייסבוק אומרת את זה. אני לא חושבת, מאמי, איריס אומרת בצער. לפי התיאוריה הזאת, הגאולה כבר הייתה אמורה להתגלות אחרי השואה, ואחרי מסעות הצלב, אחרי גירוש ספרד, אחרי חורבן הבית, ובכלל, היא מוסיפה, איך זה ששוב נתקענו עם גאולה? כלומר, באמת, כמה גאולה עם קטן אחד יכול לשאת? למה אני נורא אוהבת את השיר הזה? כי אנחנו שוב עוד מעט מגיעות לשלושת השבועות. ושוב נדבר על החורבן, ועד שעה באב, ועל שנאת חינם, ועל הגאולה. כמה גאולות אדם יכול לשאת? נדמה לי אבל שהשנה זה אמיתי והיא תגיע באמת. למה? מפני שבאמת הגענו עד לקצה. וכשדברים מגיעים לקצה, בסוף הם מתהפכים. הכל מגיע לקצה, לקצה. בנות, למשל, הנשק. הנשק בעולם הגיע לקצה הכוח. הנשק הגרעיני, האורניום. מה קורה כשהנשק מגיע לשיא הכוח? זה מתהפך. ובסוף מה שמנצח זה הנשק הכי פרימיטיבי. בנות בלק מפרשת השבוע, בלק ובלעם, הם רואים את הניצחון המהמם של עם ישראל על סיחון ואוג. ניצחון טכנולוגי מדהים. הנשק הגיע עד הקצה, וזה מתהפך והופך לנשק הכי פרימיטיבי, בלעם עושה לנו עין הרע, ומקלל אותנו בכללות. בנות רחפן, בעידן גרעיני, זה הנשק הכי פרימיטיבי שיש בעולם. זה עולה $1,000 באלי אקספרס. זה כלום, זה פרימיטיבי. וסיפר לי לוחם אחד שניצל בנס מרחפן בלבנון, והוא אמר לי, ימימה, יש לזה עין. עין אחת, כמו לבלעם, שתום העין. יש לזה מצלמה עגולה כזאת, עיגול, שיש בתוכו עיגול שחור, וזה נראה בדיוק כמו אישון, ואתה זז והוא זז ומסתכל עליך, ואתה זז לפה והוא מסתכל עליך, ואתה מרגיש כמו איזה יצור חי. עוקב אחריך. בנות, כשהגענו לשיא, וזה המוטו של השיעור, השיא של הרוע, השיא של הייאוש, השיא של העייפות, הכל מתהפך לטובה. שימו לב כמה פעמים בפרשת בלק יש את המילה קצה, קצה. ויקוץ מואב מפני בני ישראל, הוא שונא אותנו בלעם, קצה נפשו. ואז כדי לקלל אותם הוא עומד בקצה הגבול, כדי לראות את הכל. אפס קצה הוא, תראה. מה קורה כשמגיעים עד התהום, עד הקצה? בואו נראה מה אומר המהר"ל. כי חודשי תמוז ואב הם הזמן של הכוח, של האויבים של עם ישראל. כי הזמן המיוחד לישראל, שבו מתעלים ישראל, הם תשרי וניסן. כי זהו זמן שווה, זה לא זמן קיצון. זה זמן שווה כזה, רגיל, בינוני, אינו יוצא לשום קצה. לכן בחודש ניסן ותשרי יש בהם לישראל מועדים וחגים, והם זמני ססון ושמחה. אבל הזמן שגוברים המתנגדים לעם ישראל ומחריבים אותם הוא בתמוז ואב, שהם בקצה החמימות, ומורה שלחורבן ישראל ותגבור את האומות יהיה קצה וסוף. כי כל רוע שמגיע לקצה יש לו סוף. ואין לך קצה יותר מקיץ, תמוז ואב, שאז החמה, השמש, בתכלית תוקפה וגבורתה. והמספר של הקצה הוא 10. 10 זה הקצה, הקצה. אחר כך אומר המהר"ל, את רק חוזרת לאחור, 11, שנים 10. וכשהרוע מגיע ל-10, והעייפות שלך מגיעה ל-10, והייאוש שלך מגיע ל-10, הכל יתהפך מכללה לברכה, כי 5 דברים רעים קרו ב-17 בתמוז, נלמד עליהם בשבוע הבא, ו5 דברים רעים קרו ב-9 באב, וכשזה חמסה ועוד חמסה, והעין הרעה מגיעה לשיא שלה, הכללה שבפיו של בלעם חייבת להפוך לברכה. היום, בעזרת השם, נדבר על הזמן הכל כך לא פשוט הזה, ואיך כשאת מגיעה לקצה הכוח שלך, הקדוש ברוך הוא יהפוך לך את הכללה לברכה. היום למדנו, היה כנס בירושלים, כנס שקוראים לו בכל לבבך. זה כנס שכבר קיים 15 שנה, של הרב יהושע שפירה והרבנית נעמי שפירה. ואמרתי הבוקר בכנס בבנייני האומה, שהם לא ידעו איך הם יצטרכו לעמוד במשימה שקוראים לה בכל לבבך, שזה ביצר הטוב וביצר הרע להמשיך לעבוד אותו בכל מעודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, גם כשהוא ממש קשה, ובעיקר בכל נפשך. הילד שלהם, של הרב יהושע שפירה, ראש ישיבת רמת גן, והרבנית נעמי שפירה, הוא הלום קרב, והם מספרים על זה בכל מקום, על כל הבמות. הוא חזר מעזה, הלום קרב. ואני תמיד אומרת שהלומי הקרב יביאו לנו את הגאולה ואת המשיח. למה? כי הלום קרב זה מישהו שלא חזר הלום. הוא לא כאן, הוא חזר בגוף, אבל הוא לא חזר בנפש, והוא כל הזמן נמצא במציאות מקבילה. ואני תמיד אומרת שכשבן אדם יכול להנחיח מציאות שבכלל לא נוכחת מהעבר, הוא יכול להנחיח גם מציאות שעוד לא קרתה, וכבר להריח את הגאולה ואת המשיח. כשתראו הלומי קרב, פשוט תלחשו בשקט תפילה, משיח וגאולה. איך אני אזהה אותם? אז לכל כך הרבה מהם, אולי ראיתם, אני רואה הרבה, כי עכשיו אני יודעת, יש על הכתף, טוקי, וגם לבן של הרב יהושע ולרבנית נעמי, יש טוקי על הכתף. ושאלתי אותו, למה יש לך ככה טוקי על הכתף? והוא אמר, כי אלומי קרב, כשפונים אליהם, או מביטים בהם, הם מיד תוקפניים, ומיד נדרכים, ומיד נלחצים. עכשיו, כשיש לי על הכתף טוקי, הדבר הראשון שאנשים מביטים בו, זה הטוקי הזה, ולי יש את השהות לנשום ולהגיד, זה בסדר, זה אדם נחמד, הוא לא רוצה לעשות לי כלום. המעבר הזה נותן לי סוג של אוויר, סוג של שהות. אנחנו צריכות להבדיל אלף אלפי הבדלות, להתהלך בעולם הלומות געגועים, כמו שקוראת לזה זלדה המשוררת, כל הזמן להיות במישור אחר, מישור שמקווה, מישור שרואה מעל למה שהעין הרעה, עוד מעט נדבר על עין הרע, מה שהעין הרעה שלנו רואה, להבין שכש... את כבר ממש 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 עייפה ואין לך כוח, זה כבר מגיע לקצה וזה אמור להתהפך. אז חמישה דברים הראו לאבותינו ולאימותינו בחודש תמוז, ליתר דיוק אתמול בוו בתמוז, ליאב קבביה, נווה חבשוש, יואב קליין, אלכסנדר פאלין וניר בן ארי. אלה הפנים שראינו, ואני רוצה שנלמד על הפנים שרואים פחות. הפנים של אם שכולה, הפנים של אחות, הפנים של מאורסת, הפנים של אשתו של פצוע כבר מלא מלא זמן, הפנים של אישה שבעלה מגויס כבר טונות זמן וזה כל כך ארוך, הפנים של סתם אימא שהילדים שלה גם ככה היו בחופש כל השנה במלחמה ועכשיו יוצאים לחופש גדול, הפנים של רווקה שצריכה בזמן הכל כך לא פשוט הזה למצוא זיווג. והיום בעזרת השם נעמוד על סודות הכוח הנשי, סודות הכוח של העם הזה להפוך כללה בחיים לברכה. איך נעשה את זה? אנחנו כבר כל כך עייפות, כל כך לאות. למי יש כוח לכל כך הרבה גאולה, כמו שאומרת מאיה תווה דיין? בואו נראה את הוויכוח המשגע, ריב, בינינו לבין אלוקים. בהפטרה של פרשת בלק, פרשת השבוע, כשאנחנו אומרות לו, התעייפנו מאוד, אין לנו כוח לטפס על עוד ימי בין המצרים ולקוות עוד, זה נורא נורא ארוך, מלחמתה כה ארוכה. תקשיבו לוויכוח. שמעונה את אשר השם אומר, קום ריב את ההרים. השם רב איתנו, עמי, מה עשיתי לך? ומה הלעתיך? ענה בי, מה את כזאת לאה? אפשר לחשוב, את יודעת מה עשיתי בשבילך? את יודעת כמה ניסים קרו לך במלחמה הזו? כי העלתיך מארץ מצרים, והשלח לפניך את משה, אהרון ומרים, עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור למען דעת צדקות השם. השם אומר ככה, כשאת אומרת לו, אני עייפה, נורא, נורא, המצב הזה בלתי פתור, ההסכם עם איראן מייאש ומדכא, המוות של חיילינו מרחפנים, אימא לאיזה ייאוש, אומר השם, את באמת לא יודעת מה עשיתי בשבילך, נכון? בנות, מה קורה עם בלעם? את יודעת ואני יודעת שהוא רצה לקלל, והוא לקח את האתון, והאתון נעצרה, ובסוף הוא לא קילל, והוא ברך, אבל בחדשות... מה עם ישראל רואה? הוא רואה את בלעם, או את דונלד טראמפ, או איזשהו מנהיג, ועומד על הר ומברך אותם. הם לא יודעים שזאת הייתה כללה, ושהיא התהפכה לברכה. ואת לא מבינה איך, כשאת מקטרת ומתלוננת, איך ירדתי מעל לראשך טילים כאלה ענקיים שלא ידעת על קיומם בכלל. איך כתוב על האתון שהיא נעצרת ולא רוצה ללכת לקלל? היא אומרת כי ירת. יוד רשתת. הדרך לנגדי. אני עכשיו מיירטת פיגוע ענק שאף אחד לא ידע בכלל. אז תפסיקי כבר. אני עייפה, אני עייפה. סליחה שאני אומרת השם, כך אומרת כנסת ישראל. אני יודעת שעשית לנו טונת ניסים. אני יודעת שאנחנו מתקיימים בניסים. דווקא אחרי המלחמה הזאת, כשכולם נגדנו, אני מבינה איך אנחנו עומדים בנס, כשעזב אותנו החבר האחרון שלנו, דונלד טראמפ. אבל מה עוד בדיוק נקריב לך? תשמעו את עם ישראל מתווכח. האתן בחורי פשעי. עם פרי בטני חטאת נפשי, נניח שאנחנו חוטאים, כמה בנים שלנו אתה חושב שעוד נוכל לתת לך? אנחנו מאוד מאוד עייפות. אוקיי, אומר הנביא בהפטרת פרשת בלק, בואי ואתן לך את שלושת סודות החוסן הנפשי, קחי אותם לחיים נפשי. ואת תשרדי איתם עד לגאולה, וכל הכללה שלך תתהפך לברכה. בואי אני אגיד לך מה לעשות, מה סוד הכוחות שלך. היגיד לך אדם, זה אני הנביא, מה טוב, ומה השם דורש ממך. נו מה, מה הוא רוצה ממני? כי אם עשות משפט, אהבת חסד, והצנע לכת עם השם אלוקיך. מה משלי? הסודות של הכוח הנשי של העם הזה, זה עשות משפט, נבין מה זה. אהבת חסד, נבין מה זה. הצנע לכת עם השם אלוקיך, כתוב שכשהמשיח יבוא, השם יסתובב עם טישו, ומחה השם דמעה מעל, מעל, מעל כל פנים. הקדוש ברוך הוא ימחה דמעה מעל כל פנים, ומחץ מכתו. ירפא. מחץ זה משפט, חסד וצניעות. שלושת הדברים שהופכים לך כללה לברכה. סוד החוסן של העם הזה. אני רוצה להתחיל עם עשות משפט. עשות משפט. זאת היכולת לקום בבוקר במציאות הכי קשה. הכי כאוטית, הכי שלא דמיינת בעולם, ולהגיד, אני היום עושה הכל לפי השורה, מתפקדת. איך סיפרה לי אישה ששכלה את הבן שלה, סיפרתי לכם, היא עורכת דין מאוד גדולה, במשרד שלה מאחורי הכיסא כבר שנים, תלוי שלט, הכל יהיה בסדר כי אני אסדר. כשהבן שלה נהרג, היא נכנסה ביום שאחרי השבעה למשרד, הורידה את השלט מפני שהיא סדרה, ובכל זאת הכל היה לא בסדר כי הילד שלה מת. אבל אני, היא אומרת לי, המשכתי בסדר שלי ועשיתי הכל כרגיל. בנות עשות משפט. זאת היכולת המדהימה שרצה בלעם לקלל אותנו, והיה לו כוח. עוד מעט נדבר על כוח של כללות ועין הרע. לפי הברכה שהוא ברך, אנחנו מבינים מה הוא רצה לקלל, כי היא התהפכה לו בפה. אז הוא אמר, הנעם כלבי יקום, וכארי יתנסה. את קמה בבוקר ומתפקדת, אומר השפת אמת, אישה שכבר עייפה מאוד מאוד מאוד, יש לה כוח משיכה למיטה, היא לא רוצה לקום בבוקר. האדם, אומר השפת אמת, יימשך בטבעו למיטה כשהוא עצוב. תהפכי את הסדר של האותיות, יימשך. וישכם אברהם בבוקר. ההפך של כוח המשיכה זה לקום בבוקר ולומר, אני מתפקדת. התפקוד הזה מציל. אני רוצה לצטט את המילים של אהובתי, עינב חבשוש, שקברה אתמול את בנה היחיד מבין בנותיה, נווה. והיא אומרת לו, תעזור לי לקום בבוקר, גם בימים שלא ארצה לקום. תעזור לי להיות האמא שנועם ונסיה צריכות עכשיו. תעזור לי לגדל אותן בשמחה ובאמונה, גם כשאני מרגישה שהלב שלי שבור. אני ממשיכה. לפני כמה חודשים, אומרת עינב, גילינו שאנחנו בהיריון. זאת הייתה הפתעה גמורה. לא הבנו איך בגיל 46 אצליח לשאת הריון. זה היה ניסיון קשה. חשבנו מה הקדוש ברוך הוא מבקש לומר לנו. מאז אותו לילה נוראי, כשהקצינים בפתח הבית בישרו מה שאף הורה לא אמור לשמוע, אני מוצאת את עצמי חושבת על ההיריון הזה אחרת. בתוך החושך הגדול אני נושאת בתוכי חיים חדשים. יש בתוכי פעימת חיים שמכריחה אותי לקום בכל בוקר ולהמשיך לנשום. ההיריון הזה לא קל עבורי, אבל מבטיחה לך נווה שאשמור על אחותך שתבוא לעולם, אולי כי אין בי עוד כוח לאבד ילד נוסף, ואולי מפני שזו המתנה שהשארת לי, שאוכל להמשיך לחיות. בנות, אם יש משהו שנותן לאישה כוח במסע ארוך כשהיא כבר ממש לאה, זה האחריות שלה. אני רוצה לומר לכם מדרש שאף פעם לא הבנתי. אני מלמדת אותו כל שנה, אבל הבנתי אותו רק אתמול בהלוויה של נווה. כתוב שכל לילה מתחלק לשלוש אשמורות, ובכל אשמורת הקדוש ברוך הוא שואג על חורבן המקדש. איך זה כתוב? השם אלוקים שאוג השם אלוקים כארי ישאג, שאוג ישאג על נווהו. בכל לילה השם שואג שלוש פעמים, כארי ישאג, שאוג ישאג על נווה חבשוש. ומה אומרת הגמרא? שלוש פעמים כל לילה השם שואג על בתים שנחרבו ועל בית המקדש שנחרב. אשמורת ראשונה, אומרת הגמרא, חמור נוער. כשהחמור נוער בחצות הלילה, השם שואג. אשמורת שנייה, כלבים נובחים. אשמורת שלישית, לפנות בוקר, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה, ואז הקדוש ברוך הוא שואג. תמיד שאלתי את עצמי, זה לא הגיוני. אשמורת ראשונה חמור נוער, אשמורת שנייה כלבים נובחים, אשמורת שלישית תרנגול. קורה, נכון? יש כאן משל של חיות. ואתמול הבנתי. יש כאן אישה לפנות בוקר באשמורת השלישית, ואין לה כוח. כשאשמורת ראשונה נושקת לשלישית, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. אין לה. היא לא רוצה לקום. אבל יש כאן תינוק, יונק, משדי, אמו. ויש לי כאן משפחה. ואני אקום. כי מה שמקים אישה על הרגליים זה הסדר, זה המשפט, זה השורה. מה כתוב בפירוש של רש"י? הן עם כלבי יקום. כל יום הקדוש ברוך הוא מצדיע לנשים שלו. אלה הצעירות והמבוגרות, אלה שיש להן משפחה, אלה שלא, אלה שאין להן שלום בית, אלה שהתגרשו, ואומר לה, כן המתפקדת. אלופה, מה את קמה בבוקר ועושה? הן עם כלבי יקום. מה כתוב רש"י? כשהם עומדים משנתם שחרית ומתגברים כארי וכלבי וחוטפים את המצוות. נטילת ידיים, שימו לב, ללבוש ציצית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. אימאלה, איזה עם, איזה עם, לא משנה מה קורה. את קמה בבוקר ונוטלת ידיים, מה זה נטילת ידיים? בשבוע הבא נלמד על אור החיים הקדוש, כי זה יום הפטירה שלו. איך ידעו מתי הוא נפטר? הבעל שם טוב, בסעודה שלישית, פעם אחת, בצער גדול, ואומרים לו, מה קרה? והוא אומר, קבע הנר המערבי, האור החיים בארץ ישראל נפטר. איך אתה יודע? כי בכל דור יש בן אדם אחד שיודע את הסוד של נטילת ידיים, וזה עבר אליי פתאום, אז הבנתי שהוא נפטר. מה הסוד של נטילת ידיים לפי אור החיים הקדוש? את קמה בבוקר, לוקחת נטלה ביד ימין, מעבירה אותה ליד שמאל, נוטלת את יד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ואז מרימה ידיים ככה, עד שהמים נוטפים עלייך, ואור החיים אומר, את מרימה את יד ימין ואומרת, תן לי יד כי בלעדיך אני לא יכולה, תיטול את ידי. ואת מרימה את יד שמאל ואומרת, בוא, אני אתן לך יד כי בלעדיי אתה לא יכול. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי להשלים את עולמו, לתקן עולם במלכות שקי, לתקן עולם שבור אשר ברא אלוהים לעשות. מבטיחה לך, אני אעשה היום מה שאני יכולה להוציא את העולם שלך הכי טוב שאפשר, לתקן שברים בעולם שלך. איזה אישה מתפקדת, איזה אישה מדהימה. הקיום הזה של ההלכה על הבוקר, החטיפה הזו של המצוות, וכשאומר בלעם, הן עם כלבי יקום, מה זה המילה הן? הן עם לבדד ישכון, שהוא עד ההן, כותב אור החיים הקדוש, שמלאך רע בלעם, בעל כורחו, יענה אמן. מה הוא אומר בעצם? הן במובן כן, הן. כן יהיה. אני רוצה שהיא לא תקום בבוקר, האישה הזו. אני רוצה שלא יהיה לה כוח לתפקד, אבל כן, הן. עם כלבי יקום, ואני מפרשת, הן, הן. These women, הן. עם כלבי. אתה לא מבין מה זה היה בשבילה לבוא לפה. מה זה היה בשבילה להתפלל עוד תפילה? מה זה היה בשבילה לחייך עוד פעם? להכין עוד הפעם ארוחת צהריים? מה עושה התפילה הקבועה שאת מתפללת, מתפקדת, עוד פעם מתפללת? מה זה עושה? שימו לב לפירוש משגע של בעל מי השילוח. בלעם אומר בפרשה, לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אין מגידי עתידות בעם הזה. הם אף פעם לא ידעו מה אתה רוצה מהם. אין לי מושג. אני יודעת שיש שבת, שיש כשרות, אבל עם בן הזוג הזה, מה? עם הילד הזה, מה? לעם הזה אין נחש, מישהו שמנחש, קוסם, ואין קסם, אין קסמים, אין דבר כזה. יצאנו מהבית והיינו צריכים להגיע לכאן ב-8:25. הווייז הוא סוג של קוסם, נכון? אבל אז הייתה תאונה בכביש 443, ונעמדנו, והקוסם באמת לא ידע את הדרך, כי אין לנו ידיעה מה אנחנו אמורים לעשות. הרב קרליבך מביא את מי השילוח, הרב מאיש ביצה ואומר, יהודים אף פעם לא יקבלו תחזית, מה יקרה ומה יהיה. איך היו נראים חיינו אם היה קל לדעת את רצון השם? דמיינו שאדם לומד קורס של יסודות היהדות, ואז אחרי 6 שבועות הוא מסודר. אבל רבי נחמן אומר שהשם לא רוצה, שהוא לא רוצה לעבוד אלוקים שקל לעבוד אותו. למה השבת כל כך יפה? כי כל שבת באה בקושי רב. דמיינו לכם שהשם היה עוזר לנו בכל ערב שבת לסיים הכל לפני הדלקת נרות. איזה טעם היה לשבת? ברוך השם, זה לא מגיע בקלות. בחורף אנחנו תמיד חושבים שבקיץ השבת ייכנס מאוחר ויהיה לנו קל בהרבה להכניס אותה. קחו עוד 3 שעות. אתם חושבים שתסיימו? גם אחרי הארכת הזמן לא תסיימו, כי שבת לא באה בקלות. אנשים רוצים להתחתן. אם זה בא בקלות, הנישואין האלה יהיו חסרי משמעות. תסתכלו בחתונמיז. מה? לא, זה צריך לבוא מתוך קושי. אם ריבונו של עולם רוצה שמשהו יבוא מתוך קושי, כנראה הוא רוצה לתת לך טעם טוב לאחר שתזכה לו. לכן, מה כתוב בפרשה? בלעם אומר, לא נחש, איך הייתי רוצה שתהיה תלויה במגידות עתידות, בכל מיני אנשים שינחשו לך את העתיד? לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל. אז איך אני אדע מה הוא רוצה ממני? המשך הפסוק, כעת יאמר לישראל מה פעל אל. שימו לב לפירוש. השם רוצה שאדם יבכה לפניו בכל רגע, בבקשה השם, תעזור לי לדעת באמת מה אני אמור לעשות. השם השאיר הכל פתוח, אף פעם לא ברור לנו בדיוק כדי שנתפלל על כך. והרבי מאיש ביצה אומר, כעת יאמר לישראל, כשאת מתפללת את התפילות הקבועות, שזה או שחרית בעיתה, בעת שלה, או מנחה בעיתה, או ערבית בעיתה, תסגרי את הסידור, ותמיד תקבלי מיד עצה טובה, מה את אמורה לעשות עכשיו. כעת יאמר ליעקב, יהודי מקבל מלמעלה בעקבות תפילתו את התשובה כיצד לפעול מיד כשסיים את תפילתו, אחר כך זה מתפוגג. יש כללים מסוימים וברורים כמו שמירת שבת, אבל אם אתה יהודי, גם אחרי שלמדת את כל הכללים, עדיין אינך יודע, עדיין אתה מוכרח להתחנן לריבונו של עולם, בבקשה גלה לי כיצד לפעול עם הילד הזה, עם בן הזוג הזה. יש לנו אמצעי שהוא לא ניחוש והוא לא קסם, הוא עשייה קבועה וחוזרת על עצמה של תפילה, של הלכה, של נטילת ידיים, של ברכות השחר. וואו. הכוח הראשון של אחישה, ויש את זה טבוע בכל אישה, העשייה, אבל ימימה הוא לא עושה. לצערי הגדול, ובגלל סיבות שאני לא אדבר עליהן עכשיו, נווה חבשו שנקבר אתמול, כבר נהרג ביום 5 בערב, אבל אי אפשר היה. בינתיים, עד שהצליחו להביא אותו לקבורה, ההורים שלו מצאו בחדר שלו מחברות. וכך כותב נווה חבשוש. יש אומרים שפרייר הוא טיפש, כיוון שהוא מאפשר שינצלו אותו, ומבצע לבדו מטלות כשאחרים לא נושאים בנטל. אני לא חושב על זה בכלל. אני לא חושב שאני עושה טובה לאף אחד. אני פשוט יודע שאני רוצה להיות אדם משמעותי. לא משנה איפה, ולא משנה מי בא איתי או לא. כן, המתפקד. איזה דבר זה. פשוט לקום בבוקר ולעשות וזאת כזאת הצלה. כי אפשר לשקוע במיטה. בשבוע שעבר היה לי שיעור לאולפנה, לבנות למסיבת סיום. ואמרתי להם, כפרה עליהם, תקשיבו. אנחנו, כשלמדתי אני בחורב, אז הייתי הרבה יותר צנועה מהם. באמת, הם לובשות, לא לובשות. אבל היינו רעות. היה לנו בזה כל הזמן ציניות וזה, וצחקנו על... כל הזמן שחטנו פרות קדושות. היינו בנות נורא נורא חכמות. היום הן באמת לא נראות מי יודע מה, אבל בפנים יש להן את האמונה הטיקטוקית הזו, שאת יכולה רק לחלום עליה, של הודיה ושל, לא יודעת, כל הזמרים, ושל בן צור, ושל... אני משתאה מהן. אז אמרתי להן שהן מקבלות עכשיו את תעודת הבגרות, אבל זה כלום. כי תעודת הבגרות האמיתית זו שאת יכולה לכתוב לעצמך בסוף החופש. ואמרתי להן, מה זה תעודת הבגרות שאת כותבת לעצמך בסוף החופש? ועשיתי ראשי תיבות למילה בגרות שיזכרו. אז אמרתי, ב' זה בוקר. את קמה בבוקר ועושה לפי הסדר. ג' זה גוף. דיברתי על אכילה ועל שתייה. ועל שמירת הגוף, ועל נגיעה. אחר כך דיברתי על ריש, שזה רשתות. אחר כך דיברתי על וייב, שוו, בוייב, האווירה שאת משרה סביח המצאתי, כי אין כלום בוייב. ואז דיברתי על טף, שזה תרומה, תעשי משהו בבית. והשתעתי. איך הם קיבלו את הדברים, בפרט כשהגענו לצניעות, ועוד מעט בעזרת השם נגיע לשם. וואו, באמת, יאללה. עשינו עשות משפט, זה הדבר הראשון שיציל אותך כשאת לאה, 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 לאה. הדבר השני, אהבת חסד. מה זה אהבת חסד? אם אמרתי שעשות משפט זה ללכת כשורה ולתפקד, אהבת חסד זה לקלקל את השורה. אהבה מקלקלת את השורה. ימימה, דרכו של איש לחזר אחר אישה. אין שום סיבה שאני אעורר את האהבה עד שתחפץ שהוא יבוא אליי. אהבת חסד זה אהבה שהיא חסד. כי יש אהבה שהיא דין. אהבה יש לה שתי מילים, אני תמיד מלמדת אתכן. הא, כך, הב, תחזיר. אהבת חסד זאת אהבה... כשאני לא מקבלת ממנו כרגע שום דבר, והוא כל כך רחוק ממני, וכל כך זר, וכל כך לא מובן, וכל כך לא מחמיא, ואני הולכת ועושה את החסד הזה ומעוררת מתים. בנות, בשבוע שעבר דיברנו על מרים הנביאה. ולאש קודש יש דיבור משגע על נשים, משגע, משגע, אימא לי, על מסירות נפש של נשים שגם מתעוררות בבוקר, אבל גם מעוררות את האהבה כשדודה ישן לגמרי. והוא אומר ככה, כתוב על משה רבנו, וימות שם משה על פי השם. על אהרון כתוב, וימות אהרון על פי השם. מה זה? הם מתו בנשיקה. מה זה? אני לא ממש מבינה, אבל אני אגיד מה כתוב. השם יורד אליהם, נושק להם ולוקח את הנשמה. מה כתוב על מרים? ותמות שם מרים. איפה על פי השם? אומר האש קודש, אף היא בנשיקה מתה, גם היא, אבל אין זה כבוד של מעלה. אנחנו לא אומרים שהוא נשק אותה גם. למה? כי אסור, כי הוא בן ואיבא. לא, לא, לא. לא. שימו לב בנות לפירוש הכי יפה בעולם. רק תראי את העוצמה שלך. אימא, לאיזה עוצמה יש לך. מה כתוב? ותמות שם מרים. ותיקבר שם. ופרש רשי, אף היא בנשיקה מתה, אלא שלא נאמר כי הוא כבוד כלפי מעלה. והרי אין מדובר בנשיקה גופנית, כי גבר, כשהוא מתעורר לתורה ולמעשים טובים, השם יתברך נותן בו רצון וכוח מלמעלה. אבל אישה שנעשית צדקת ולומדת תורה ומקיימת מצוות, זה מעשה שלה, כיוון שאינה מצווה ועושה, ולא עוררוה מהשמיים לזה, והיא מעצמה עושה. ולכן אין זה מדרך כבוד של מעלה, אבל גם היא בנשיקה מתה. אני אסביר. כשגבר הוא צדיק, זה מפני שהשם ציווה עליו, ואז הוא נותן לו כוח לעשות את מה שהוא ציווה עליו. אז הוא עושה מכאן, והשם עוזר לו מכאן, ואז הם משיקים זה לזה ומתנשקים. אבל אישה לא מקבלת מהשם כוח לעשות שום מצווה, כי הוא לא ציווה אותה לעשות מצוות. אז כל דבר שהיא עושה זה בעצם לנשק בלי שנשקו אותה. ולכן, בזכות מרים הנביאה, שהייתה בתשוקה חזקה יותר ממה שקיבלה, היא יכולה להאיר לישראל תשוקה שהתעוררו להשם. וכל התעוררות של עשיית טוב בעם ישראל היא מכוחה של מרים הנביאה, שנשקה כשהיא לא נושקה. אימאלה, אני רוצה שיהיה לי כוח לקום ולהגיד לו מילה טובה, ולשבת גם כשהוא כל כך אטום וסגור בתוך עצמו ובמונדיאל, כי הערב 100,000 אנשים מארגנטינה באו לראות את מסי, בלא יודעת איפה, אז אין בעלים, אין אותו, ואיך יהיה לי כוח? כותב אור החיים הקדוש המאמן, זה כמו רחפן, זה מסתכל עליי עם העין הרעה שלו. אז אומר אור החיים הקדוש, אישה שרוצה אומץ וכוח לעורר את האהבה, כי הוא לא מתעורר, אז את יכולה בדיוק להיות תמונת מראה, ככה להגיד, הוא לא, אז גם אני לא. את יכולה להגיד פסוק שהוא סגולה לעורר את האיש שלך להביט בך. ואומר אור החיים הקדוש, זה הפסוק הראשון בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיהו. הוא אומר דבר מדהים, אישה לא מתחילה עם איש, אסור לה לטבוע בפה, היא לא יכולה להגיד אני רוצה, ככה לפי ההלכה, אל אישך תשוקתך, אבל הוא ימשול בך. שיר השירים, שיר החשק והאהבה, מתחיל בדיבור של אישה. נכון שהוא אומר לה אחר כך, שערך כעדר הרחלים, שינייך קצובות, כל הדברים האלה שלא נשארים לך בסוף, השיניים, השערות, רק נשאר לך בסוף ביטנך, ערמת חיטים. אז אבל זה בהמשך. ואיך יכול להיות שאישה מתחילה בתחילת שיר השירים ואומרת ישקני מנשיקות פי הוא? והאור החיים הקדוש אומר, כי לפני שהמשיח יבוא, הם לא יתעוררו. אין להם את הכוח שיש לך אישה, שקוראים לו עשות משפט, שקוראים לו אהבת חסד. הרב יונתן זקס מספר שאחרי שהוא התחתן, הוא היה בדיכאון קולוסלי, והוא עבר ממקצוע למקצוע, ולא הביא שקל הביתה. ומי שהחזיקה אותו יותר משנתיים הייתה אילין, האישה שלו. כשניסינו, אילין ואני, הייתי בן 22 והיא בת 21. ספר חדש, לחגוג את החיים, יונתן זקס, הרב. לא היה לנו מושג מה מחכה לנו בעתיד. אילין כבר עבדה יום יום ברדיוגרפיה, ואני הייתי עקר בית לא יוצלח. אבא שלי נפטר, שקעתי בדיכאון עמוק. הלכתי לאוניברסיטה כדי להיות רואה חשבון, ואז נדדתי לפילוסופיה. אחרי שהוסמכתי למדתי לדוקטורט וזה לא הלך, ושבתי והשלמתי אותו אחר כך כעבור כ-10 שנים, ואז לימדתי פילוסופיה במשך שנתיים. יצאתי למסע ללמוד משפטים, עד מהרה גיליתי שזה לא מתאים לי. אחר כך פניתי להיות רב כל הזמן. עשיתי לה בבית עליות ומורדות. אנחנו יכולים לדעת את העבר, אבל אף פעם לא את העתיד. חיי האדם נחיים עם הפנים לעתיד אל מול הלא נודע. אבל בזכות אשתי התבוננו בלא נודע הזה יחדיו. בלי שהייתה מעודדת אותי, מסופקני אם יכולתי לעשות הרבה ממה שעשיתי. בזמנים הקשים היא נמצאה לי. הרי זו מהות הנישואין, מסע אל ארץ לא נודעת שהמגן היחיד בו מפני איתני הטבע הוא בן הזוג. אולי לפעמים זה לא הרבה, אבל זה עולם ומלואו. מה הם נישואין? מילים. התחייבות. אנחנו מתחייבים לאדם אחר. זו ההתחייבות החשובה ביותר שמי מאיתנו יכול להיכנס בה. הצהרת נישואין היא לא אנחנו בעל ואישה כל זמן שאנחנו מושכים, או כשזה מתאים לנו, כל עוד נרגיש תשוקה, כל עוד לא נפגוש מישהו מושך יותר. לא. הצהרת נישואין זה אהיה איתך, ויביא לנו הגורל את אשר יביא. אשאר נאמן לך. אם תצטרך או תצטרכי אותי, יימצא לך. כשהמצב יהיה קשה, לא אסתלק. הגדרת הנישואין היא הגדרת האמונה. אני אוחז בידך, אתה אוחז בידי, ושנינו הולכים יחד על פני ארץ לא נודעת, הקרויה עתיד. אמונה היא מה שקורה כשאלוקים מושיט לנו את ידו, ואנחנו נענים באהבה ובאמון. אין פירושה של האמונה שלא יהיו בדרך זעזועים, משברים ואסונות, אבל פירושה הוא שכשיקרו הדברים האלה, לא ניטוש זה את זה. יהיו בינינו חילוקי דעות, אבל השם תמיד יהיה איתנו, ואנחנו נהיה איתו. איזה מאמי. אז לעורר את האהבה, וכשלימדתי את זה היום, וחשבתי שזה מה שאני צריך לעשות אחרי השיעור, אמרתי לקדוש ברוך הוא, מחר. כי אין לנו כוח. אני רוצה להגיע לדבר השלישי, המשגע, המאמן. אני הולכת ללמד אותך מה זה צניעות, כמו שלא למדת בחיים. הכוח הראשון של אישה, קוראים לו עשות משפט. כמה? תפקדת, תפקדת, תפקדת. הכוח השני קוראים לו אהבת חסד. קום! אני אוהבת אותך. נשקת אותו כשהוא לא מנשק אותך. טוב. והכוח השלישי. הצנעה לכת עם השם אלוקיך. קודם כל בנות, בפרשה שלנו, בלעם משתמש בעין הרע. בלעם משתמש בקללות. לא עזר לו. אבל איפה הוא הפיל אותנו? שלח לנו את בנות מדיין היפהפיות שפיתו את גברי ישראל. מתו במגפה 24,000 איש. שמה הוא היה יכול אלינו. מי את הצניעות הזאת עכשיו? צניעות זה מושג כל כך צנוע, שצריך ללמוד אותו עשרות שנים כדי אולי... אולי, אולי, להבין מהו. שוב, יש כללים ברורים. בסדר. אבל מה זה במהות ובעומק? וזה שיעור מדהים. והצנע לכת עם השם אלוקיך. מסביר מהר"ל, מאמי שלי, צניעות זה אומר שיש בעולם תהליך. הצנע לכת. לא יקרו דברים במיידי. איך אומר המהר"ל? והצנועה היא היוצאת באחרונה אל הגילוי. זאת אומרת, זאת המחשבה השנייה. אני מתה ללבוש את זה? לא. אני מתה להעלות התמונה הזאת? לא. לפעמים כשאני רוצה להגיד לצוות האינסטגרם שלי להעלות משהו, אני מרגישה שזה נורא סנסציוני, אני אומרת חכי לילה. והמון פעמים בבוקר אני אומרת, לא, אין צורך, לא צריך. מחר למשל, אני מקבלת תואר דוקטור של כבוד בחיפה, במכללת שענה. כן. וכששאלו אותי הילדים, אמא, על מה זה? אמרתי להם, יש אנשים שפשוט מגיעים לגיל מסוים ונותנים להם תעודה על עצם זה שהם עוד חיים. כי באמת אין לזה שום סיבה בעולם. מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? הצנעה זה לכת, זה תהליך מאוד מאוד ארוך. תפסיקי לדרוש דברים כאן ועכשיו. הגילוי המיידי הזה הוא חוסר צניעות. זה רצון כאן ועכשיו ומיד. זה לא צנוע. זה המישור הזה של הבנת הצניעות. ויש מישור מאמן, משגע, זה נורא עמוק, זה לחכמות. זאת הצניעות בהתגלמות. והצניעות הזאת אומרת, אני הבוקר לא קמה מהמיטה. לא מתפקדת, עשות משפט, לא מעוררת את האהבה. אני פשוט לא עושה שום דבר. הצנע לכת זה לאט לאט מאמי, הכל לטובה. בא רבי נחמן מברסלב הגאון ואומר, הכל לטובה זה תהליך שהוא נראה לך רע והכל יצא בסוף לטובה, זה כתוב בגמרא, זה עדיין המון כוח מצידך, כי אני עושה משפט ואוהבת חסד. אין אצלי תהליך, אומר רבי נחמן, צניעות אמיתית זה יש עניין שמתהפך. הכל לטובה. זה לא שלבים, הכל לטובה, זה כרגע נראה ככה ועוד מעט זה יהיה טוב. זה הכי רע שיכול להיות בעולם. אני יושבת פה ולא עושה כלום כי אין לי בכלל כוח לעשות היום שום דבר, שום דבר, שום דבר. יש עניין שנתהפך בנפעל פסיבי כי את לא עשית כלום. כמו בסיפור של בלעם, משה לא התפלל, הלוואי שלא יקלל אותנו. עם ישראל לא פחד, יא יא, הנה בלעם. לא עשה כלום. אני מאמינה. במהפך, בלי תהליך, בלי שלבים. בנות, כשאלמנות מלחמה מתחתנות כמה חודשים אחרי שהאיש שלהם נהרג, את מתגרדת בכל הגוף. נעשה, נעשה. יש חמישה שלבים של אבל. מה יש לה? איך היא מתחתנת כזה מהר? פעם זה לא היה ככה. אתם יודעות מה כתוב בגמרא? הצנע לכת עם השם אלוקיך זו הלוויית המת והכנסת קלה לחופה. צניעות אמיתית זה יכולת לומר בלי תהליך עכשיו ובלי שאני אעשה זה ולא אעשה זה. אני מאמינה בלי שלבים של שכל והבנה, אני גם לא מבינה איך זה קרה לי מהלוויית המת לעמוד קלה בחופתה. שו, איך זה יכול להיות? אני רוצה שננסה להבין מה זה צניעות. עוד מעט אני אגיע לבגדים, כי בסוף אנחנו נשים פשוטות. אבל בואו ננסה להבין עוד קצת. עוד קצת. כתוב שבאשרי יושבי ביתך, יש את כל האותיות. אשרי יושבי ביתך עוד ילוך הסלע. אשרי עם שככה לא אומר, תהילה לדיד, או ממך לא אומר, בכל יום אברכי קבל, גדול השם. אין נון. למה אין נון? כינון זה עוד של נפילה. נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. היא נפלה, היא לא תקום יותר. אמר רבי יוחנן, למה אין נון באשרי? כי יש בה נפילה לשונאי ישראל. זה הפוך, זה לנו. שכתוב, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. בארץ ישראל לא אוהבים את זה ואומרים, דווקא זה פסוק טוב. נפלה, לא תוסיף. קום בתולת ישראל. מאמי שלי נפלת, לא תיפלי יותר. קומי. רבי שמעון בר יוחאי שונא את הפירוש הזה. למה? א', זה לא עברית. נפלה, לא תוסיף, קום. מקומי, נכון? וחוץ מזה, אומר רבי שמעון בר יוחאי החכם, אז למה מיד אחרי שאין נון כי נפלה, לא תוסיף קום, בתולת ישראל של סמך, סומך השם לכל הנופלים, אז היא כן נפלה בסוף, נכון? בנות, שימו לב לזוהר הקדוש, הכי יפה בחיים. נפלה, לא תוסיף קום. תקשיב, הילדה שלך הבוקר, לא קמה. תתחיל להילחץ. תקראו, תשמעו את הזוהר. משל למלך שכעס על המלכה והשליחה. כשהגיע הזמן, עלתה המלכה באה וחזרה לפני המלך. כך היה פעם ופעמיים ושלוש. בפעם האחרונה שסילק אותה, לא חזרה. אמר המלך למשרתיו, פעם זו אינה כשאר פעמים. אלך אני עם כל בני החלי ואבקש אותה. כשהגיע אליה, ראה אותה שוכבת על העפר. מי ראה? כבוד המלכה בזמן ההוא והתחנונים של המלך אליה, עד שאחזה בידה והביאה להיכל המלך, ונשבע שלא יתרחק ממנה עוד. וכך יתפייס עמנו השם בקץ הימין בגאולה, שכל אותן פעמים ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך, ותתפקד, ותעורר את האהבה. אבל בפעם הזאת לא כך היא. הנה מלכך יבוא לך, לך לפייס אותך, לך להקים אותך, לך להשלים אותך בכל, ולהכניס אותך להיכלו, ולהזדווג לך זיווג עולמים, שנאמר, הנה מלכך יבוא לך. בנות, הטקטיקה הזאת לא יכולה להיות טקטיקה של חיים. לא כמה, לא כמה, לא כמה. היא חייבת להתרחש בצורה שמזעזעת את אלוקים, כי פתאום את לא זזה כמו האתון. הוא רגיל שקשה לך, ואת מתפללת, קשה לך, את עושה חסד, קשה לך איתו, את מעוררת את האהבה. ופתאום האתון, שזו את, נעצרת ואומר, היי, איידה, איידה, תפקדי, קומי בבוקר, תעוררי. ואת אומרת לו, כמו האתון, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה, אני רגילה ככה להתנהג. את האמת שלא, תמיד את באה בסוף ומורידה אותי מהעץ הגבוה הזה. הילדה שלך עייפה מאוד. אני לא מתכוונת לנשק בלי שנשקו אותי. אני היפהפייה הנרדמת. אני לא קמה עד שהנסיך לא בא ומנשק אותי. בנות, תקשיבו לי טוב. אני מכירה המון נשים שעושות משפט ומתפקדות. מכירה מיליון נשים שמעוררות את האהבה. אני מכירה מעט מאוד נשים צנועות. נשים שמרפות מהכל, אני לא צנועה. בזה למשל ובעוד דברים. אני לא יכולה, לא יכולה, לא יכולה, הבית כאוס. אז את יושבת ואומרת, לא נורא, הוא לא הולך לבית ספר כבר ימים. לא יכולה, עשיתי כל מה שאני יכולה, אני לא מסוגלת יותר. והילדים מסתכלים עלייך, רגע, אבל אני רע, אמא, אין לי כוח אליך. קינים, אמא, כל הילדים עם קינים. בריא לגדול עם בעלי חיים, זה חינוך לחסד. זה נורא קשה. ימימה, איך זה קשור לצניעות לפני כן? פסקה משגעת בספר של דוקטור רועי הורן, צמיחה פוסט-טראומטית ממקורות החסידות. הוא מדבר על הנקודה המשגעת הזאת. מי שרוצה לישון, תקשיבו, זה יפה זה. מי שרוצה לישון ואינו יכול לישון. העצה לזה, לבל יכריח עצמו כל כך לישון. כי כל מה שמכריח עצמו יותר לישון, מכירות את זה, לקחת כדור שינה, עוצמת עיניי, כמה שמכריח עצמו יותר לישון, מתגבר עליו ביותר מניעות השינה. וכך גם בכל הדברים שבעולם שלא יכריח עצמו ביותר. כי כל מה שמכריחים עצמו ביותר לאיזה דבר, מתגבר עליו ביותר ההפך דווקא. יש לי נכד כפרה עליו. הבן של ביתי, שנולד לתינוק לא מזמן, ומאז שהתינוק נולד, הוא לא רוצה ללכת לחיידר, לגן, לתלמוד תורה. הוא אומר לה, התינוק בבית, גם אני נשאר בה. אין, מה לא? פיתויים, מתנות, אלפי שקלים, שוחד, קניתי לו, לא יודעת מה, שעון של בובספוג, מה לא, מה לא, הילד לא מוכן ללכת. והיום הראיתי לה את הפסקה הזאת, כי שתינו הרי עובדות עצות, אז לפחות שנמצא לזה מקור הלכתי, לזה שאנחנו תולעים. מה שהמלמדים, כך אומר רבי נחמן, דוחקים את התינוק ביותר, על ידי זה אינו יודע התינוק דבר כשיגדל. רק צריכים להיות אומן גדול בזה, ללמד את התינוק בהדרגה, בלי איום הרבה ובלי דוחק, ועל ידי זה יתפוס בנקל ויהיה חכם גדול. לא בכוח, לא בכוח. זה נראה כמו סבילות, הצניעות הזאת שאומרת, יש עניין שנתהפך כי אני לא עושה כלום, כלום, כלום. למה זה צניעות ואיך זה קשור? להתלבש בצורה מאוד מאוד מושכת תשומת לב, זה רצון לכוח. יש לזה המון המון כוח. מסתכלים עלייך, מביטים בך, את מרגישה שליטה. והצניעות אומרת לך, ימימה אמרה שכשהולכים עד הקצה, עד הקצה, עד הקצה, הכל מתהפך עלייך, חס וחלילה. אני השתעתי, אמרתי לכם באולפנה, כשדיברתי איתן רעדתי מפחד, אבל לא האמנתי כמה שאלות הם ישאלו על זה, ובאיזה לב פתוח הם קיבלו את זה. הרבי מלובביץ' אומר, מה המקור לצניעות בתורה? פרשת בלק. כתוב שהוא מסתכל ואומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, שלא היו פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. אף אחד לא הציץ לחיים של השני. אומר הרבי מלובביץ', איזה יפה. הוא אומר את זה לבנות לפני קייטנת הקיץ. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך. כשאת במשכן, בבית, בבית ספר, במסגרת, הצנועה. אבל עכשיו מגיע החופש והקיץ, אהוליך. אתם באוהלים. להיות צנועה בקיץ, זה הכי קשה בעולם. כי את עושה ההפך מכל מה שכולם וכולן עושות. ולכן ידע אדם. שבקיץ כשאת מצליחה להיות צנועה, השם יהפוך לו את הכללה לברכה באיזה תחום שירצה. כך אומר הרבי מלובביץ'. למה? כי את עושה הפוך מהעולם. שאלה אותי בחורה חכמה, נערה חכמה בבית ספר, הרבנית זה נהיה יותר קל הצניעות, כי עכשיו זה נורא קשה לי, ואמרתי לה ממש ממש לא. וזה מטעה כשאומרים, תקשיבי, צניעות זה הכי יפה. תקשיבי, צניעות זה קל. תקשיבי, צניעות זה לא כזאת הקרבה. מוחד הקרבה. ובגלל שזה ההפך ממה שאת רוצה, וההפך ממה שכל העולם עושה עכשיו, השם יהפוך לך כל כללה שאת רוצה לברכה. הבת שלי סיפרה לי סיפור שריגש אותי ממש. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הבת שלי, אהובה, שהשם ישמור לי אותה וישמור אותי ממנה, כפרה עליה, אז היא, ברוך השם, יש לה כישרונות, והיא למדה השנה, בנוסף לבגרויות שהיא עשתה בכיתה י"ב, בפיזיקה, באוניברסיטה. זו קבוצה קטנה של בנות הסמינר שהוציאו אותן לאוניברסיטה העברית במיליון תנאים, כי זה אוניברסיטה וכי אסור וכי לא יודעת מה, והן עושות שם תואר ממש איזה. ורק השבוע המורה המהממת שלהם אמרה להם, תקשיבו, כשאמרו לי שאני הולכת ללמד אתכם, קבוצת בנות דתיות מעולם לא לימדתי, אמרו לי שאני צריכה לבוא צנועה. ולא התחשק לי, והתווכחתי, הייתי עם המשפחה שלי ככה איזה שבוע, שבועיים, אמרתי להם, אני לא אלבש סמלה, זה לא דבר שאני מאמינה בו, אני כל החיים במכנסיים, אני לא, היא אומרת, בסוף החלטתי לעשות את זה, זה פיילוט, בוא נראה איך נערות חרדיות מצליחות להתמודד עם כזה תחום. היא אומרת, אני רוצה להגיד לכם, בהתחלה קניתי כמה שמלות, מיד אחרי שלימדתי אתכן, הייתי הולכת מחליפה, חוזרת למכנסיים שלי ולגופייה ולבגדים הרגילים. לאט לאט, הכרתי אתכן ואמרתי, מה יש בזה? למה את מתחפשת פעמיים? מתחפשת לבוא ואז מתחפשת שוב לבגדים שלך? הן כל כך שוות את זה. היא אמרה להם, בחיים לא היו לי כאלה תלמידים. איך אתם אומרות תודה בסוף כל שיעור? איזו עדינות נפש, איזה רצון למידה. ואז היא אמרה, הייתי אומרת אפילו לגבר שרוצה לבוא ללמד אתכם, תשים חצאית כי הבנות האלה שוות את זה. לא, לא, עוד פעם חזרה לגילולי בית אביה. לא, לא טוב גבר עם חצאית. זה מאוד מאוד ריגש אותי. כי בסוף כל מיני דברים שאת נורא נורא נלחמת בהם, הם שטויות בסוף. הם שטויות. זה נורא קשה, לא אגיד שזה קל. ממש לא. בואו נראה את הרב שגר הגאון שאסור לוותר על המילים שלו. בנושא של צניעות, ואני עוד שנייה מגיעה לעין הרע. הרב שגר הנהדר שידבר איתנו על הצניעות, שכשאת מגיעה לקצה ואת הכי יפה, הכי מפורסמת, הכי מדהימה, הכי משגעת, לא מאמי, לא, כשמשהו מגיע לקיצוניות שלו, תראו את המילים הגאוניות של האיש הזה. כל אופנה, פרוצה ככל שתהיה, גם זו הרואה את עיקר תפקידה בגירוי יצרים, חייבת לשמור גם במידה מגוחכת על מידה מזערית של צניעות. כי בלעדיה, עוד מעט נבין, היא תכשיל את עצמה, האופנה. חשיפה של הכל היא בנליזציה, הכל נהיה בנלי ולא מושך. רק באמצעות הסתרה, אפילו טיפה, אפשרי הגילוי. עולם הרמז הוא כיסוי וגילוי כאחד. כיסוי שמעדן באמצעות ההסתר, והיופי מתגלה דווקא מתוך ההסתר. הגוף נוצר כגוף רק בכך שהוא מכוסה. גוף הפרא החייתי איננו גוף. הגוף מושג באמצעות העידון, ההצנאה והבושה. העולם הופך חסר מיניות כשכולם מגלים הכל. הוויתור שבצניעות, וזה ויתור, הוא בעצם זכייה. כי כשמקבלים הכל ומהר ובקלות, כבר אין לזה טעם. הסוד, ברגע שהוא נחשף, כבר איננו סוד. הוא הולך לאיבוד. כך גילוי וחשיפת כל הגוף מפוגגים את חיוניותו ואת טעמו. הצניעות של התורה רוצה לשמור על הנבוכות והבושה. ובכך לשמר את המדהים, את הסוד של הגוף. אסור לתת לגוף לאבד את חגיגיותו. יש לי גיסה שאני משוגעת עליה. היא גרה בתוכנית למד בתל אביב, היא אחות של בעלי שחזר בתשובה, הרב חיים. והיא תמיד מסתכלת עליי, על כל הגינדוראז' הזה, וזה לא ממש מובן לה. ולפעמים היא אומרת לי, אמא, איזה כיף לך, כי יש לך הזדמנויות לשים דברים חגיגיים. אני אשים לולו למון שעלה לי המון המון כסף, ואני, אבל הלבוש הזה, המגוחך שלך ימימה, לפעמים גם לי יש חשק לקנות איזה סמלה כזאת, שוואו, שאת רואים סמלה, לא רואים אותך, שזה הכי צנוע בעולם בעצם שיש. צנעה לכת עם השם אלוקיך, זה קצת לא לשלוט בעולם, קצת פחות כוח. אמרתי לכם שהרגשתי את זה היום שלבשתי בהיר, שזה כמו שמשון הגיבור שחתכו לו את הטלטלים, כי שחור זה עוצמה וזה איזושהי נוכחות, ואני חייבת איזשהו פריט שחור, ופתאום ללבוש את כל החיוור הזה, מרגישה שהוציאו לי שאין לי ברזל. הכל בראש. וזאת בעצם, כן, וגם הלקה של קלה, לא יודעת למה עשיתי, לזמן. אני רוצה לדבר על עין הרע. בעצם, מה זה הכוח הזה? איך יכול להיות שזה פועל ואיך ניצלים מהדבר הזה? כתוב בגמרא שמישהו הלך לבית הקברות ואמר, אתם רואים את כל המתים פה? 99% מהם מתו מעין הרע. מלא. מה זה עין הרע? זה העין של האיש הרע עצמו. אני מסבירה את זה כל שנה. חז"ל בעצם אומרים שהעין הרע היהודית זה לא העין הרע המוסלמית שרואה בזולת אויב, אימאלה, היא תעשה לי עין, היא רואה בך אויב של האנושות. וכך מסביר כל כך בעמקות השפת אמת. את מתלבשת מדהים, את נראית מדהים, את כל הזמן מספרת על ההישגים המדהימים שלך. עכשיו העולם הוא עולם שבור, העולם הוא עולם חסר, ואת מגיעה עם כל הטוב שלך בשיא התמימות, בשיא באמת לא התכוונת, והיא בלי שתדעי כל כך חסרה, אומר הקדוש ברוך הוא, את ציירת אותה בכל השפע שלך, את תאנשי. מתי זה קורה? אומר השפת אמת בצורה מהפכנית, מהפכנית באמת, אני לא הייתי יכולה להגיד את זה, ב-17 בתמוז משה יורד עם הלוחות. איך הוא גאה? אין יותר יפה, אין יותר קדוש. עם ישראל עושה עגל. איזה מטומטמים, רוקדים סביב עגל. אומר השם למשה, אתה ביישת אותם. הם באמצע לחגוג את השטות הזאת, באיזה מסיבת טבע דבילית, ואתה מגיע עם כל הקדושה שלך. ביישת אותם כל כך. אתה צריך להישבר. והלוחות נשברים. כך אומר השפת אמת. עין הרע זאת משנה חברתית מלאת אהבה. מה את מוציאה עיניים. ימימה, מה אני אעשה? אני גם חכמה, אני גם יפה, אני גם מוצלחת, אני גם גאונה, אני גם ממלאת. מה אני אעשה? מה אני אעשה כדי לא לפגוע? ואומר הבן איש חי, חמסה, חמסה. תפתחי את היד ותתני ותשפיעי טוב על העולם. וכשאת רואה אנשים חסרים, תעשי חסד בממונך. לא כי היא תזיק לך, אלא כי את חלילה מזיקה לה. ויש עוד סוג של עין הרע. לא נעים לי ימימה, בגלל שאני חסרה, ובגלל שאין לי, ובגלל שהזוגיות שלי דפוקה, ובגלל שהילדים שלי לא עושים לי נחת, אני מרגישה שאני מביטה בה ועושה לה עין הרע. והיא נענשת כי היא ציירה אותי, כי אני אישה חסרה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא בפרשה, לכי לישון מוקדם. למה? כי כשאת לא ישנה מספיק, את קמה בבוקר עם עין צרה, ליטרלי. יש לך כיסים מתחת לעיניים. מה זה עין צרה? כל מה שיש לך נראה לך כמו כלום. ולכן כשתראי אותה, תגידי, אימך שימה. במה היא יותר טובה ממני? לכי לישון, אומר המדרש, בפרט בלילי תמוז. בנות, הלילה הקודם היה הלילה הכי קצר בשנה. זאת אומרת, היום הכי ארוך בשנה. הלילה הכי קצר בשנה. אומר הבן איש חי, שי העין הרע קורה בקיץ, כי אנשים ישנים קצת. וגם כשהגעת למיטה, את גוללת, 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 גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, מעביר יום ומבציא לילה, ולא מבדיל בין יום ובין לילה. ואז מה קורה? את קמה בבוקר ככה, רואה את עצמך במראה, נבהלת. ואז את רואה אותה נינוחה, מתוקה, עושה, מתפקדת, מעוררת את האהבה, צנועה, ואת לא רוצה שהיא תהיה, את פשוט לא רוצה שהיא תתקיים, כי היא תזכורת לכל מה שאת לא. לכן, לכי לישון מפלצת. את הולכת לישון בלילה כמה שיותר שעות, עזבי את הפלאפון, שימי אותו רחוק ממך. אמרתי לבנות על הרשתות, הרבי מלובביץ' היה אומר, מי שרוצה להיגמל מהרגל רע שהוא עושה כל זמן, כל זמן, כמו אישון, כמו 90 דקות. 90 דקות את בלי פלאפון בכלל במשך היום. 90 דקות את לא מאשנת סיגריה אחת. יש לך לשון הרע מדהים, חכי 90 דקות. בדקה 90, כמו כדורגל, תבקיעי גול. אבל אחר כך, לפני כן, לא. העין הרע היא שלנו, כי כולנו חסרים. כולנו חסרים מאוד מאוד. עם ישראל מסתובב עכשיו פצוע, גם כשאת לא רואה כלום. פצוע בפרנסתו, פצוע בגופו, פצוע בנפשו. אל תראי את כל הטוב שלך עד הקצה, מפני שאחר כך, חס וחלילה, הכל עלול להתהפך עלייך. אז מה למדנו היום, בנות? למדנו. איך את צודקת. מה למדנו היום? הכוחות של החוסן שלך כדי לא להתעייף, וכמו שתיקנת אותי עכשיו, זה סופר מעייף, נכון? אני רק עכשיו שמה לב. הכוח הראשון זה לקום מחר בבוקר מוקדם, להתפלל את התפילה הזאת, ומיד אחר כך את סוגרת את הסידור ואומרת, תן לי עצה טובה. מה אני אעשה? נטילה, אני ברחנתי אותך, אני בכוונה. נכון, את צודקת, שכחתי. קמה בבוקר, נוטלת ידיים. השם, אני נותנת לך יד כי אני לא יכולה בלעדיך, אני נותנת לך עוד יד כי אתה בלעדיי, מה היית? איזה נס שיש לך אותי. ואז את עושה תפילת שחרית, ברכות השחר וקריאת שמע, אם קשה לך הכל. כך לפי הרב עובדיה. תעשי ברכות השחר וכוונה ככה ממש ממש ממש, ואחר כך תעשי שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מספיק. לפי הספרדים, אבל אם נולדת אשכנזיה, חבל, אנחנו נוציא אותך ידי חובה. ואחר כך, את מתפקדת בצורה המקסימלית שאת יכולה, ימימה, הילדים, הכל מת לי בבית, אלה במסכים, והוא זה, והוא ישן, תעוררי את האהבה, תכין איזה משהו נורא נורא טעים, תגידי משהו מצחיק, תיכנסי לשיחה, אפילו שאת לא מעניינת אותם, הם כל הזמן בעגל מסכה, כל הזמן תנסי, ומה איתך, ומה שלומך, הם לא כל כך זוכרים, מי את, מי הם, איפה הם גרים, תנסי באמת לעורר את האהבה, ואם את ממש מיואשת, עכשיו תהיי צנועה ותגידי, לא זזה, עד שכולם ישאלו, מה קרה לאמא? למה אמא לא מתפקדת היום? והם יגיעו עד אלייך ויגידו, אמא, קומי, קומי, אני מבטיח, אני אעזור בבית, אני אעשה וזה. תהיי מרתיר, תהיי קורבן. בנות, בהצלחה לנו בקיץ הזה. שבוע הבא, בעזרת השם, הכנה לצום 17 בתמוז, שיחול ביום חמישי הבא.